מסכת מנחות דף ח, נתחיל בעמוד הקודם שתי שורות מלמטה. ומי אמר רבי אלעזר אחי? למד למעלה שאמר רבי אלעזר, פרים הנשרפים שצריך להזות מהם בהיכל שבע הזעות על הפרוכת וכי על מזבח הזהב, אם האדם קיבל כמות קטנה בכלי אחד וכמות קטנה מהאדם קיבל בכלי אחר, נמצא שבתוך הכלי הזה יש דרך משל שלוש הזעות בלבד הוא יכול לעשות על הפרוכת, את כל השבע הזעות. אומר רבי אלעזר שהדבר הזה פסול. מקשה גמרא וכי כך הוא סובר שאין קבלת אדם לחצאין, והיתמר חביתי כהן גדול, רבי יוחנן אמר אינה קדושה לחצאין, רבי אלעזר אמר מתוך שקרבה לחצאין קדושה לחצאין, ואם איתה לי לף מדם, כהן גדול צריך להקריב בכל יום עיסרון סולת, כמו שכתוב בתורה, הוא מביא את זה ומחלקים את זה לשניים, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. מה הדין אם האדם הביא חצי עיסרון בלבד והניח את זה בתוך הכלי? לפי דעת רבי יוחנן אומר, זה לא מתקדש בכלל. למה? כיוון שצריך להביא עיסרון שלם ולחלק אותו לשניים. ואילו רבי אלעזר אמר, כיוון שבבוקר מקריאים חצי בלבד, ולעבר מקריאים חצי בלבד, לכן אם הוא הביא בבוקר חצי עיסרון בלבד, זה מתקדש. זו דעת רבי אלעזר. ואת הגמרא, ואם איתה שרבי אלעזר סובר שהדם אינו מתקדש לחצאין, אז היה צריך ללמוד מכאן גם לגבי חביתי כהן גדול, שלא יתקדש לחצאין, הוא הביא רק חצי מהמנחה, דיינו חצי עיסרון בלבד. שואלים המפרשים, לכאורה יש לחלק. דווקא שם, כיוון שקרבה לחצאין, קדושה לחצאין. זה לא דומה לדם, שצריך להזות את כל השבע הזעות כולם. עונים המפרשים, גם לגבי הזעות, הרי למדנו מסכת זבחים, שכל הזעה והזעה זו מצווה בפני עצמה. ואם כן, לכאורה, לפי דברי רבי אלעזר, צריכים לומר אותו דבר, שכמה שכה מצווה בפני עצמה, אז יש כאן שלוש מצוות, אז מה הבעיה? למה אומר שאין קבלת אדם לחצאים? וחיתם הרבי אלעזר מילתה ומילתה לגמר? והאמר רבי אלעזר, מנחה שכמצה בהיכל כשרה, שכן מצינו בסילוק בזכין, מנחה מנחה יליף, מנחה מדם ליליף. אומרת הגמרא, אם תענה לי, רבי אלעזר סובר שאין ללמוד דבר מדבר, ולפיכך, אף על פי שלגבי דם אין קבלת אדם לחצאין, לא נלמד מכאן לגבי מנחה שזה לא מתקדש לחצאין. אם תענה לי כך, הרי רואים שרבי אלעזר במקום אחר כן לומד דבר מדבר. לגבי מנחה, צריכים להביא אותה לעזרה, ושם הכהן קומץ. מה הדין, אדם הכניס את המנחה הזו לתוך ההיכל, במקום בעזרה הכניס את זה פנימה יותר להיכל, ושם הוא קמץ. אמר רבי אלעזר שהקמיצה הזו קשרה. למה? שהרי מצינו לגבי מנחה אחרת שהקמיצה שלה נעשית בהיכל. על מה מדובר? לגבי לחם הפנים, ששמים זה בתוך שולחן הזהב בהיכל, ומניחים שם גם שני בזיחים, שני קערות כאלו, שיש בתוכם לבונה. וביום השבת הבא, לוקחים את שני הבזיחים האלו עם הלבונה מעל השולחן, הולכים להקטיר את זה, בעידי כך הלחם יהיה מותר באכילה לכהנים. לקיחת הבזיחים האלו מעל השולחן, זה בעצם כעין מעשה הקמיצה, שמעשה הזה הוא גורם להתיר את כל 12 לחם הפנים באכילה. ולכן אומר רבי אלעזר, כיוון שמצינו שכעין מעשה של קמיצה נעשה בהיכל, דיינו לקיחת הבזיחין, נלמד מכאן לגבי כל מנחת סולת שאדם מביא אותה ועשו את הקמיצה בהיכל, גם כן דבר הזה כשר. מה רואים מכאן? שרבי אלעזר כן לומד דבר מדבר. אז למה הוא לא למד שמנחת חביתין נקשרה לחצאין מהדם שאינו כשר לקבל בחצאין? עונה הגמרא, מנחה הוא לומד זה מנחה אחרת. ולפיכך, הוא למד את כל המנחות שאם אדם קמץ אותם בהיכל, מלחם הפנים והבזיחין של לבונה. הכל זה עין של מנחה של סולת, דבר הבא מן הצומח. מה שאין כן, ללמוד מנחת חביתין מדם, זה דבר הבא מן הצומח, זה דבר הבא מבעלי חיים. אין קשר מהדברים, לכן הוא לא לומד אחד מהשני. מקשה הגמרא, ומנחה מנחה מיליף, והתניה, עד שלא פרקה נפרס לחמה, הלחם פסול ואין מקטיר עליו את הבזיחין. משפרקה נפרס לחמה, הלחם פסול ומקטיר עליו את הבזיחין. ואמר רבי אלעזר, לא פרקה ממש, אלא כיוון שהגיעה הזמנה לפרק, אף על פי שלא פרקה, כמי שפרקה דמיה. והמי, תהי וכמנחה שחסרה קודם חמיצה, הלא קשיא, מנחה לא בריר קומץ דידה, והבריר קומץ דידה. כיוון שהגיעה הזמנה לפרק, כמן דפרקה דמיה. עכשיו גמרא מקשה קושיה הפוכה. וכי רבי אלעזר, הוא לומד מנחה ממנחה. והרי ראינו, אומרת הברייתא, כאשר מביאים את לחם הפנים, אם לא הספיקו להביא את לחם הפנים, והלחם הזה נשבר, לחם פנים צריכים להיות לחמים שלמים, אם זה נשבר, הלחם פסול, והוא לא יכול להקטיר עליו את הבזיחין. למה? דומה הדבר למנחה, שאם לפני שאדם יקטיר את הקומץ, אז נחסר חלק מן המנחה, אי אפשר להקטיר מזה את הקומץ. גם כאן, כיוון שהלחם הזה נפרס ונשבר, ממילא אי אפשר להקטיר עליו את הלבונה שבבזיחין. אבל אם כבר נפרק, כלומר אם כבר לקחו את הלחמים האלו, ואז נשבר הלחם, הלחם אמנם פסול, אי אפשר לאכול אותו, כיוון שהוא נשבר לפני שהקטירו את הבזיחין, אבל מכל מקום אפשר להקטיר עליו את הבזיחין. ואמר רבי אלעזר, לא הכוונה היא שהוא התפרק ממש, דיין שסילקו אותו ממש לגמרי משם, אלא כיוון שהגיע הזמן לפרק, דיינו הגיע חצות היום, שאז ניתן לפרק, כלומר לסלק את הלחם מעט שוחן לחם הפנים, אבל כפי שבפועל הוא לא סילק משם את לחם הפנים, כאילו שהוא סילק אותו, ולפיכך אם לאחר מכן נפרס, נשבר הלחם, הדין הוא שמותר להקטיר את הקומץ, את אותה הבזיחים האלו. שאת הגמרא ולכאורה קשה על רבי אלעזר, מדוע אם הגיע חצות יום שבת, שהיה ניתן לסלק משם את לחם הפנים, אף על פי שבפועל הוא לא לקח משם את לחם הפנים, ניתן להקטיר. מה זה שונה מכל מנהה? כל מנהה, אם היא חסרה לפני שקמץ, לפני שלקח משם את הקומץ, אף על פי שהיה אפשר לקחת את הקומץ, אפשר, אבל בפועל לא לקח משם הקומץ, הדין הוא אם זה נחסר, אז המנהה הזו פסולה. למה כאן אתה אומר שאף על פי שבפועל עדיין לא סילק את הלחם, לא פרקה, אלא רק היה ראוי, זה כבר מתיר להקטיר את הבזיחין? עונה הגמרא, זה לא קושיה. המנחה אין לה זמן קבוע שצריך לקחת את הקומץ, כדי שנוכל לומר על זה שכיוון שהגיע הזמן לקחת את הקומץ, כאילו לקח. ולפיכך, אנחנו אומרים שמתי הזמן הקובע? כשיקח בפועל את הקומץ. אבל לגבי לחם הפנים, יש לו זמן קבוע. עד חצות היום אי אפשר לקחת לחם הפנים. בחצות היום ומעלה אפשר לקחת. ולפיכך, כיוון שהגיע הזמן לפרוק, דהיינו, הגיע הזמן לקחת לחם הפנים משם, כאילו כבר לקח את זה, ולפיכך, אם לאחר מכן הלחם נשבר, הרי שמותר להקטיר את הקומץ. אלא מעטה, תהי וכשירם שחסרו בין קמיצה להקטרה, דהיין מקטירין קומץ עליהן. ותגמרה טוב, אבל עדיין, לכאורה, כיוון שהמנחה הזו לחם הפנים, היה ניתן לקחת ממנו בחצות היום, אבל הרי בפועל עוד לא הקטירו. אז הדין שזה יחשב כמו שיריים של מנחה, שלאחר הקמיצה, לפני ההקטרה, נחסר מן המנחה. מנחה נשפחה, או חלק מן הנשפר וכיוצא בזה, שהדין הוא גם כן שאין מקטירים את הקומץ עליהם. אז גם פה אצלנו, נכון, הגיע חצות היום, ואפשר כבר לקחת לחם הפנים ואת הבזיחין להקטיר, אז נחשב כאילו כבר לקחו את הקומץ. אבל עדיין, כיוון שבפועל עדיין לא הקטירו את הבזיחין האלו, אם כן נחשיב את זה כמו מנחה שלפני שהקטירו, אז שיריים של המנחה נשפחו, עבדו, שהדין שלא מקטירים קומץ עליהן, גם פה לא לקטיר את הבזיחין האלו. עונה הגמרא, לא פלוגתא נינהו, רבי אלעזר סבר לה, כמאן דאמר שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, מקטיר קומץ עליהן. את הגמרא, הדהלכה הזו היא לא מוסכמת. אם, כמו מקרה שהזכרנו למעלה, שהמנחה נחסרה לפני שלקחו את הקומץ, לכל הדעות, לא מקטירים, זה נכון. אבל אם לקחו את הקומץ, והמנחה נחסרה בין הקמיצה להקטרה, זו מחלוקת. רבי אלעזר סובר, כמי שאומר ששיריו שחסרו מקמיצה להקטרה, מקטיר קומץ עליהן, גם פה אצלנו. כיוון שהגיע הזמן של לקיחת הלחם ולקיחת הלבונה, הגיע חצות היום, עכשיו כאילו לקחו כבר את הלבונה. אחרי שאחר כך הלחם נשבר לפני שהקטירו בפועל, רבי אלעזר סובר שמותר להקטיר את הלבונה הזו, מקטירים את הבוזיכין. גופה, חביתי כהן גדול, רבי יוחנן אמר, אינה קדושה לחצאין. ורבי אלעזר אמר, מתוך שקריבה לחצאין, קדושה לחצאין. זה המחלוק שהזכרנו בתחילת השיעור היום. אמר ביחה, מה התעמד רבי יוחנן? אמר קרא, מנחה מחציתה, הווה מנחה ואחר כך חצאה. אומר רבי יוחנן, מה טעמו של רבי יוחנן? כי כתוב הפסוק כך, זה קורבן אהרון ובניו שיקריבו להשם ביום הימשח אותו, עשירית היפה סולת מנחה תמיד, מחציתה בבוקר מחצה בערב. כלומר, צריך להביא מנחה, ואחר כך מחציתה, תביא אותה שלמה, ואחר כך תחצה אותה, לפיכך אינה קדושה לחצאין. מטיבי, הביתי כהן גדול, לא היו באות חצאין, אלא מביא עיסרון שלם וחוצהו. ותניה, אילו נאמר מנחה מחצית, כלומר לא כתוב מחציתה, אלא מנחה מחצית, הייתי אומר מביא חצי עיסרון מביתו שחרית ומקריב, חצי עיסרון מביתו ערבית ומקריב. תלמוד לומר, מחציתה בבוקר, מחצה משלם הוא מביא למצווה. מקשה גמרא על רבי אלעזר, מפורש שנינו נגד מה שהוא אמר, כתוב חביתי כהן גדול, לא היו באות חצאין, אלא מביא עיסרון שלם וחוצהו. גם ברייתא לומד את זה מפסוק. אומר, אם היה כתוב מחצית, הייתי אומר שיכול להביא בתחילה מחצית מנחה. אבל כמו כשתוב מחציתה, משמע צריך להביא אותו שלם, את כל העיסרון, והוא חוצה אותו חצי בבוקר, מקריב חצי בערב. עונה הגמרא, זה רק למצווה לכתחילה. אבל בדיעבד אם הביא חצי עיסרון והניח אותו בתוך כלי שרת, גם כן זה מקדש. אמר לרב גביהה מבית קטיל לרב אשי, והחוקה הכתיב בה, אמר לי לא נצריכה אלא להביאה שלם מביתו. הגמרא מקשה על התשובה הזו. הרי אמר רב גביהה מבית קטיל הקשה לרב אשי, כתוב הפסוק חוקה, והכהן המשליח את הבנה ועשה אותה, חוק עולם להשם כאל תוקטר. כשכתוב חוק משמע שדבר הזה גם מעכב ולא רק מצא לך תחילה. אז הגמרא עכשיו חוזרת בה ואומרת תשובה אחרת. אכן, מה כוונת הפסוק שאמר צריך להביא שלם? צריך להביא שלם מביתו, להתנדב להביא עיסרון שלם. אבל, אף על פי שבית המקדש הוא הניח את זה רק חצי עיסרון מלבד בתוך הכלי שרת, בזה רבי אלעזר סבר שזה מתקדש חציו. אבל נכון, אם הוא יביא מביתו חצי עיסרון בבוקר בלבד, זה רבי אלעזר מודה שאינו מתקדש כמו שלמדנו בברייתות שהזכרנו. ומי אמר רבי יוחנן אחי, והיתמר הפריש חצי עיסרון דעתו להוסיף, רב אמר אינו קדוש, ורבי יוחנן אמר קדוש, ומי יתעלי אליו מחביתין? עכשיו גמרא מקשה, וכי ייתכן שרבי יוחנן אמר שחביתי כהן גדול, למרות שמקריבים חצי בוקר חצי בערב, אם האדם הביא חצי עיסרון בלבד, אמר רבי יוחנן שזה לא קדוש? והרי שנינו לגבי אדם שמתנדב עיסרון סולת מנחה, צריך להביא עיסרון. אפשר להביא שתי עיסרונים, כי עכשיו זה בואו להתנדב עיסרון. והוא נתן בתוך כלי שרת רק חצי עיסרון בלבד. אבל דעתו להמשיך להוסיף על זה עוד עד שיגיע לעיסרון, כפי מה שהוא יתנדב. מה הדין עכשיו, לפני שישלים? רב אמר, אינו קדוש, עד שישלים. ולרבי יוחנן אמר, כבר עכשיו שהוא שם חצי עיסרון זה קדוש. מתגמרא, ואם באמת רבי יוחנן סובר לגבי חביתי כהן גדול, שאפילו שמקריבים חצי בבוקר וחצי בין בערב, בכל זאת הוא סובר שזה לא מתקדוש אם הוא שם חצי. אם כן, קל וחומר כאשר אדם מתנדב להביא עיסרון שלם, שהוא שם חצי עיסרון בלבד, ודאי שרבי יוחנן צריך לומר שאינו קדוש. למה הוא אמר שזה קדוש? וחיתם הרבי יוחנן מילתה ממילתה לילים, אם תאמר לי שרבי יוחנן לא לומד את ההלכות שמנחה רגילה ממנחה שחביתי כהן גדול, כל דבר זה דבר לפני עצמו. והאמר רבי יוחנן, שלם שחתן בהיכל כשרין, דכתיב ושחתו פתח על מועד, שלא יהתפל חמו מעיקר. אומרת הגמרא, אם תאמר לי שרבי יוחנן לא לומד דבר אחד דבר שני, והרי ראינו שרבי יוחנן אמר, קורבן שלמים, אדם צריך שחותו בעזרה, אם אדם לקח את הקורבן הזה והכניס אותו פנימה לתוך ההיכל ושחטו שמה, זה כשר. למה? הוא אומר כתוב שאדם צריך לשחוט את הקורבן שלהם בעזרה או שחטו פתח אוהל מועד. אוהל מועד זה בעצם ההיכל. אם אתה אומר לי מה מכשיר אותו, אפילו שוחט אותו רק בעזרה בלבד, כיוון שזה פתח ההיכל, פתח אוהל מועד. קל וחומר אם שחט אותו בהיכל עצמו, קל וחומר שזה כשר, שלא יהיה תפל, דהיינו עזרה חמורה יותר מהשאר העיקר, יותר מאשר ההיכל עצמו. אם כן רואים מכאן, שלמרות שזה שלמים, זה עזרה, וכשאר רוצים ללמוד מהיכל, הוא לומד את ההיכל מהעזרה. לומד דבר מדבר. אז אם כן, היה צריך גם כן רבי יוחנן ללמוד, שכל מנחה תהיה לא קדושה לחצאין, כמו חביתין. עונה הגמרא, דעתו להוסיף שאני, ודאי, גם רבי יוחנן סובר שאם אדם יפריש חצי עשרון בלבד, ולא היה כוונתו להוסיף שם עוד, אז ודאי שזה לא מתקדש. כי צריך להביא את כל העשרון שכולו שהוא יתנדב. שם מדובר שדעתו להוסיף עוד מעט, עוד מהסולת על אותו החצי עשרון. כיוון שכך אומר רבי יוחנן, שאפילו שהבין בינתיים רק חלק, אז באמת זה מתקדש. מה שאין כבי חביתי כהן גדול שרבי יוחנן אמר שאינו קדוש, הכוונה היא שהוא שם חצי בכלי, ואין דעתו להוסיף שם היום עוד, כדי שיתמלא לעיסרון. אין דעתו לשים את זה כך, להקטיר את זה בחביתים בבוקר, וזה הכל. לפיכך, אמר זה רבי יוחנן, שאינו קדוש. והיה הגמרא ראיה לכך שכאשר הוא דעתו להוסיף, זה כן מתקדש. דתניא, מלאים, הפסוק אומר, בקורבנו קעת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרח אחד כסף, 70 שקל בשקל לקודש, שניהם מלאים סולת בעולה ושם נחה. אומרת, בריתה מלאים, אין מלאים אלא שלמים. ואמר רבי יוסי, מתי אנחנו אומרים שדווקא הם שלמים? אז באמת זה מתקדש, בזמן שאין דעתו להוסיף. בזמן שדעתו להוסיף, ראשון קודש, כלומר, אפילו נתן חלק בתוך הכלי, זה כבר מתקדש. ורב בחביתין כמן סביר עלה. את הגמרא, רב, מה הוא סובר לגבי חביתי כהן גדול? איקר רבי אלעזר, שכאשר האדם שם שם חצי עשרון, מתוך שקרבה לחצאין, חביתי כהן גדול, אז גם כן קדישה לחצאין, לילת מחביתין, אז יאמר שגם כל חביתין, כל המנחות כולם, שאם האדם שם רק חצי בלבד, גם כן נאמר שזה מתקדש כמו חביתי כהן גדול, שמתקדש בחצי עשרון. וחיתם הרב מלטה ממלטה לילייף, אם תאמר לי שרב סובר שלא עומדים דבר מדבר, אבל פי שחביתי כהן גדול, אם הוא יקדיש חצי שם בתוך הכלי, חצי עשרון, זה קדוש, לא עומדים זה יתר מנחות. הרי זה לא נכון, רואים שרב כן לומד מדבר דבר. והאמר רב, מנחה קדושה בלא שמן, שכן מצויים לחיים פנים, בלא לבונה, שכן מצויים לחת נסכים, בלא שמן לא לבונה, שכן מצויים לחת חוטא, זה מאמר שתכף נסביר אותו. עונה הגמרא, הכוכח רב כי רבי יוחנן סביר עלי, אמת, רב לומד דבר מדבר, ורב סובר שלגבי חביתי כהן גדול, אם האדם שם חצי עשרון בלבד, אינה קדושה לחצאין, ולפיכך רב סובר שגם כל המנחות כולם, אם אדם שם חצי עשרון בתוך הכלי, זה לא מתקדש, והוא מוסיף על רבי יוחנן, שאפילו אם דעתו אחר כך להוסיף עוד בתוך אותו הכלי, גם כן זה לא מתקדש, עד שייתן עשרון שלם, רק אז הכלי שרת מקדש. אמר רב, מנחה קדושה בלא שמן, שכן מצינו בלחם הפנים. אומר רב, כאשר אדם מביא מנחה, קורבן מנחה, צריך לשים על זה שמן, וצריך לשים על זה גם כן לבונה. יש דבר אחר שנקרא מנחת נסכים. דהיינו, כאשר אדם מביא קורבן עולה או שלמים, צריך להביא איתו גם כמנחה, צריך להביא איתו כן שמן, צריך להביא איתו גם כן יין. על המנחה הזו, שהוא מביא יחד עם הנסכים, עם הזבח, עם הקורבן, לא שם על זה לבונה. אומר רב, אדם שהביא קורבן מנחה, שצריך לשים על זה שמן לבונה, אם אדם לא שם שמן, אפי כן, זה יתקדש, שעשם כנשארת למה? כיוון שמצאינו בלחם הפנים, שאפעל שלחם הפנים לא שמים שם על זה שמן, וזה קדוש, אז גם כל מנחה תהיה קדושה אפי שלא שמו שמן. בלא לבונה, שכן מצאים מנחת נסכים. אם אדם שם את המנחה הזו עם שמן, אבל בלי לבונה, זה גם כן הכלי קידש את זה. שהרי מנחת נסכים לא שם לבונה. בלא שמן ולא לבונה, שכן מצאים מנחת חוטא. ואפילו אם אדם שם את הסוד בלבד בתוך הכלי, בלי שמן, בלי לבונה, אפי כן, הכלי מקדש אותו. כיוון שמצאים מנחת חוטא, דהיינו מי שהוא מביא קורבן עולה ויורד, נקרא מנחת חוטא, לא שים עליה שמן, לא תהיה לבונה. ושמן לבונה, קד שהי בלא הי והי בלא הי. אם האדם מביא שמן או שהביא לבונה, זה קדוש אפילו שלא הביא איתם בכלל לא סולת ולא את הלבונה, או לבונה, אפילו שהיא לא הביא איתה לא סולת ולא שמן. למה? שכן מצויים בלוג שמן של מצורע. מצינו שפעם יש שמן שהוא מתקדש לבדו. איך? המצורע, כשהם הביא איתות קורבנות, מביא לוג שמן בלי סולת, בלי לבונה. לבונה, שכן מצינו בלבונה הבאה בזכין. שם יש רק לבונה בלבד, אין שם סולת ולא כלום. רשי שואל, והרי שם יש שם גם זה לחם הפנים. אומר רשי, אף על פי כן, הלבונה הזו מתקדשת בלי כל קשר ללחם הפנים. ורבי חנינא אמר, לא זו קדושה בלא זו, ולא זו קדושה בלא זו. ובחנינא סובר, מנחה שצריך להביא בה שמן ולבונה, אינה מתקדשת, אלא אם כן יש בכלי את כל שלושת הדברים האלה, והוא הדין יתר הדברים. שואלת הגמרא, רבי חנינא, עיסרון, למה נמשך? למנחת חוטא. ולוג, למה נמשך? ללוג של מצורע. פידת רבי חנינא, במשכן, לקחו את הכלים, כלי שמולדים בו עיסרון, ומשכו אותו. הרי בכלי הזה בוודאי לא הקטירו בו, מפני שהוא מכיל מידת עיסרון בדיוק. ולכאורה, זה מכיל מידת עיסרון של סולת. כאשר היו רוצים אחר כך לשים זה שמן לבונה, היו צריכים לשפוך את זה תוך כלי אחר. נמצא שהפי דעתו הכלי הזה לא היה מקדש, כי אין הכלי מקדש אלא רק שיהיה מעורב בתוכו את השמן ואת הלבונה. והכלי הזה מכיל על צפתו עיסרון בדיוק, אז ברור שהוא לא שימש למנחות. אז למה בכלל משכו אותו? בשלמה אם תאמר לי, שאפילו כאשר לא שמו שמן לבונה זה מקדש, אז מובן למה משכו אותו, שיהיה לקדוש קדושת כלי שרת כדי שיקדש. אבל לפי דבריו, בשביל מה משכו אותו? עונה גמרא בשביל מנחת חוטא, שאז באמת לא יתן עליה שמן, לא ישים עליה שמן, לא יתן עליה לבונה, אומר הפסוק, לפיכך זה מקדש אפילו שיש רק סולת בלבד, לכן משכו את זה. ואת המידה שמכילה לוג, למה היו צריכים למשוח? אומרת הגמרא, בשביל לוג של מצורע, ששם השמן לבדו, אז גם כן זה מקדש. ואף שמואל סבר לה, להדרב, דתנן, כלי הלח מקדשין תלח, ומידות היבש מקדשין תיבש, ואין כלי הלח מקדשין תיבש, ולמידות היבש מקדשין תלח. ואמר שמואל, לא שנו אלא מידות, אבל מזרקות מקדשות היבש, שנאמר, שניהם מלאים סולת בלב השם נחה. אומרת הגמרא, וגם שמואל סובר כדעת רב, שהכלי מקדש אפילו שהוא סולת בלי שמן ובלי לבונה. מה הוכחה? ששנינו, כלים שמודדים בהם לח, הם מקדשים אך ורק אם שמים מתוכם דבר לח, לא כאשר שמים מתוכם דבר יבש. מידות היבש, כלי שמודדים בו דברים יבשים כמו סולת, זה מקדש אך ורק את היבש, כיוון שזה לא עשוי לדברים לחים. אבל, אומר שמואל, כל זה רק כלים שעשויים למידה, אבל מזרקות, מזרקות של דם, בכל זאת הם יכולים לקדש גם דבר יבש, כיוון שהיה דרך ללוש שמה גם את המנחה. ומביא לזה ראיה, שהרי כתוב הפסוק, כאשר הנשיאים הביאו כתוב שניהם מלאים סולת ולא שמנחה, ושם הרי כתוב מזרק אחד כסף, שהם שקל שקל גודש, שניהם מלאים סולת. והרי מזרק זה מזרק של דם, עשוי לקבל לח. בכל זאת הפסוק אומר שהביאו בתוכם סולת, שמע מינה, שגם כלים כאלו הם מקדשים את הסולת היבשה. עד כאן דברי שמואל. ולכאורה, איך הוא לומד מכאן שזה מקדש את הסולת היבש? הרי אין שם שמן, אין שם לבונה. אלא רואים מכאן שמואל סובר שאפילו שאין שמן לבונה, זה מקדש כדעת רב. אמר רב חמד יפתי ורבינה, מנחה לחי, איך שמואל לומד שהמזרק שהוא עשוי ללח, יכול לקדש גם סולת שהיא יבשה. והרי הוא למד זה מהפסוק. בפסוק שמה לא כתוב סתם סולת, כתוב סולת בלולה בשמן. אם כן זה היה לח. מניין לך שמואל ללמוד מכאן שהמזרק יכול לקדש אפילו דבר שהוא יבש לגמרי סולת? אמר לא נצריכה אלא ליבש שבה. שמואל למד, הוא אומר, הרי כאשר מערבים את המנחה, יש בה על כל פנים חלקים שסולת שלא הגיעה לתוכם שמן, לא הבלו יפה יפה. ובכל זאת הדין הוא שזה מקדש אותם. איך זה מקדש? על כוחך, שהכלי הזה מקדש גם את היבש. והיא בעיתמה, מנחה לגבי דם כיבש דמיה. תשובה נוספת אומרת הגמרא, שכיוון שהכלי הזה מזרק עשוי לקבל בתוכו דם, שהוא לח גמור, ואתה מניח בתוכו סולת אפילו שהיא בולה בשמן, זה מכל מקום נחשב כיבש. ומדוע זה מקדש אותו? אלא רואים מכאן שהכלים האלו, שהם כיוון שאינם עשויים למדידה, אלא כלי, זה יכול לקבל, לקדש בתוכו גם דבר שהוא יבש. זו הוכחה של שמואל. גופה, אמר רבי אלעזר, מנחה שקמצה בהיכל כשרה, שכן מצינו בסילוק בזיכין. למדנו למעלה שאומר רבי אלעזר, אם המנחה במקום שאדם יקמוץ אותה בעזרה, הלך והכנסת לתוך ההיכל ושם עשה את הקמיצה, זה כשר. שהרי לחם הפנים, שזה כמו מנחה, מסלקים את הבזיכין, שזה בעצם כעין מעשה של קמיצה, עושים את כל זה בתוך ההיכל, במקום שנמצא שולחן לחם הזהב. מתיר רבי ירמיה, וקמץ משם, ממקום שרגלי הזר עומדות. כתוב הפסוק, והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלא קומצו. חז"ל דורשים, מה זה וקמץ משם? המקום שאותו אדם שהביא, דהיינו בתוך עזרת ישראל, שמה הוא עושה הכהן את הקמיצה. במתירה אומר, מניין שאם קמץ לשמאל, שיחזיר ויקמוץ בימין, תמוד לומר וקמץ משם, ממקום שקמץ כבר. עכשיו הגמרא מקשה מדברי תנא קמא. מה לומדים מהפסוק וקמץ משם? מקום שרגלי הזר עומדות, דהיינו דווקא בעזרה. איך אתה אומר לי שאפילו קמץ בהיכל כשרה? איכא דאמרי הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. יש אומרים שהוא שהקשה את זה רבי ירמיה, הוא גם כן אמר את התירוץ. ואיכא דאמרי, יש אומרים, אמר לרבי יעקב לרבי ירמיה, בר תחליפה אסברה לך. שאומרים שרבי יעקב הוא זה שתירץ. מה אמר לו? לא נצריכה אלא להכשיר את כל העזרה כולה. הפסוק שאמר וקמץ משם לא בא בשביל למעט שאי אפשר לקמוץ בהיכל, אלא בא לומר לך שאפשר לעשות את הקמיצה בכל שטח העזרה. מה זה בא לשלול? מה הייתי טועה לומר שאיזה מקום שאי אפשר לקמוץ בעזרה? אז גמרא בתחילה מציעה לומר שלא תאמר הועיל ועולה קודשי קדשים. ומנחה קודשי קדשים, מה עולה? תעונה צפון, אף מנחה תעונה צפון. אנחנו הייתי אומר, כמו שעולה זה נקרא קודשי קדשים, זה לא קדשים קלים. וגם מנחה, כתוב תורה פסוק מפורש, שזה קודשי קדשים. ואם כן לך אורה, כמו שעולה צריך לשחוט אותה דווקא בצפון העזרה, גם מנחה צריך לקמוץ מדווקא בצפון העזרה? הגמרא אומרת, לא, לא יכולתי לטעות כך. למה? מה לעולה שכן קליל? עולה מעלים את כולה על המזבח. מחטאת. אלא לימוד הייתי חושב ללמוד, כמו חטאת שקודשי קדשים שחיטתה בצפון, כך מנחה לך אורה קודשי קדשים, גם כן נגיד שהקמיצה לא כצפון, גם את זה הגמרא דוחה. מה לחטאת שכן מכפרת חייבי כרתות? חטאת היא חמורה מאוד, מכפרת על מי שעבר עבירה שבעונש כרת, לכן צריך בצפון, אבל מנחה לא. מהשם, עדיין הייתי יכול ללמוד זה מקורבן השם. השם קודשי קדשים שחיטתו בצפון, גם מנחה אותו דבר לך אורה. הגמרא דוחה. מה לאשם שכן מיד דמים? אחרי הכל אשם זה זבח שיש בו דם, ודאי שדבר כזה מכפר יותר מאשר מנחה, כמו שכתוב בסוג, כי הדם הוא בנפש שכפר. מכול הוא נמי שכן מיד דמים, אומרת הגמרא, לפי זה גם כן מעולה וחטאת גם כן אפשר לדחות על פי הדרך הזו. כל אלה זה דברים של דם, ודאי שקדושתם חמורה ודווקא בצפון, אבל למה הייתי חושב ללמוד מזה שגם מנחה תעשה הקמיצה דווקא בצפון? אלא יצטרך, סקרא את החמינה, הוא לכתיב והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח וקמץ. מה הגשה? בקרן דרומית מערבית, אף מצא נמי, בקרן דרומית מערבית, כמש מעלן. הגמרא אומרת, אלא הסיבה היא, בגלל שיש הרי שתי מצוות, יש מצווה להגיש את זה לקרן מערבית דרומית. אז הייתי חושב שגם המצווה של הקמיצה שנעשית במנחה, גם כן צריכה לעשות באותו מקום קרן מערבית דרומית. לכן הפסוק לשמענו שהקמיצה תעשה בכל העזרה כולה, אבל זה לא בא לשלול שהקמיצה לא תעשה בהיכל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.